רק אף אחד.
ואנחנו הגענו לאות זין. תורה כף א', אות זין. ובכן, במה מדובר? אנחנו עוסקים באיזה מאמר עלום של ספר הזוהר, שמספר לצניעותה. שהוא מדבר על עתיקה וזרנפין, כל מיני דברים כאלה לא מובנים. על כל פנים, דבר אחד ברור. למדנו שיש שני סוגי שכל. יש שכל ספונטני ויש שכל על ידי ראיות. שכל ספונטני זה מגיע מהר. אדם בבת אחת משיג אמיתות גדולות. השכל הזה, הספונטני, קוראים לו פנים. יש לעומת זה שכל שבא לאט לאט, זה דורש מאמצים להביא ראיות, קושיות ותירוצים ויישובים וכדומה. השכל הזה קוראים לו אחור. יש באדם שני אופני שכל, שכל אינטואיטיבי מהיר, שכל דיסקורסיבי, אפשר לקרוא לזה כך, איטי. זה נקרא פנים ואחור, או קדם ואחור. יש פסוק בתהילים, אחור וקדם צרתני. יש גם, השכל הנקרא פנים, קוראים לו גם בשם שפע אלוהי. קוראים לו גם בשם סוכה. כן? זה מה שראינו באותיות א', ב', ג' וד'. ראינו שכדי לזכות לשפע האלוהי, צריך לתקן שבעת הנרות. מה זה שבעת הנרות? שני עיניים, שני אוזניים, חותם, שגם כן שני חורים, נחיריים, והפה. הפה שלא לדבר שקר, החותם להתפלל, האוזן לשמוע דברי חכמים, והעיניים, שמירת העיניים. כן, זה השבעה פתחים. אם האדם שומר את שבעת הנרות האלה, אז השלהבת עולה מאליה, הוא זוכה לאור של ההערה השכלית, הספונטנית, מה שנקרא אור הפנים. עד כאן זה ברור. זה מה שלמדנו באותיות א', ב', ג' וד'. עוד דבר למדנו, אנחנו למדנו שיש שני סוגי אורות, יש אור שהוא מכנה אותו בשם אור פנימי, ויש אור שהוא קורא לו בשם אור מקיף. מה זה אור פנימי? מה שאני מבין, זה נקרא אור פנימי, זאת אומרת, או כמו שאומרים בעברית מודרנית, זה מופנם, אתה הבנת את זה, זה אור פנימי. ויש אור מקיף, זה כאילו מה שאתה עוד לא מבין, אבל אתה עתיד להבין. כל זמן שיש דברים שאתה לא מבין, אתה במצב טוב. למה? כי אתה בעל בחירה חופשית עדיין. ברגע שאתה מפנים דברים שאת עכשיו לא הבנת, דיינו האור המקיף, אתה הופך להיות מלאך. ברגע שאתה הופך להיות מלאך, אז אתה כבר לא מבין. כלומר, אתה כבר לא חופשי. אתה לא חופשי כי מלאכים אינם בעלי בחירה חופשית. למשל, הוא מביא דוגמה, שאלת הידיעה והבחירה שהרמב״ם דן בה, בספר שמונה פרקים, הוא אומר, כל זמן שאתה לא הבנת עד הסוף את עניין הידיעה והבחירה, יש לך בחירה. ברגע שהתחלת להבין, ברגע שאתה הבנת את הסוד של הידיעה והבחירה, אז אתה כבר לא בן אדם, אז אתה כבר לא בעל בחירה. זה נקרא שהאור המקיף נכנס לפנים. כן? זה מה שהוא אמר בסוף אות דלת. כן, בבקשה. האם זה טוב כשזה קורה? אני לא יודע. זאת היא עובדה. זאת היא עובדה. עכשיו, לזכות לאור הפנים, קוראים לזה, כפי שאמרנו, סוכה, שפע אלוהי, שלהבת עולם אליה, קוראים לזה גם חופה. חופה וקידושים. ויש גם, זה ההסבר של הסוד אפשר בבקשה לסגור את הדלת? זה גם הסוד של הרוק של החליצה. זה מה שהוא הסביר באות ו. כן, מה זה יריקה? כן, שהאלמנה, היבמה, יורקת. היא יורקת בפניו, כתוב, וירקה בפניו. למרות שלפי ההלכה היא לא יורקת לו על הפנים, חז ושלום, אלא היא יורקת על הארץ בפניו. ומדוע? בגלל שהיא רוצה לבזות אותו, כי הוא לא רוצה להקים שם לאחיו. מה זה שהוא לא רוצה להקים שם לאחיו? הוא לא רוצה שיהיה עוד פנים בעולם. הוא מסתפק בחוכמה של אחור. הוא לא רוצה שיהיה עוד פנים. ולכן היא יורקת, הרוק הוא ביזיון, ואומרים, ככה מספרים, שבתוך הרוק שהיבמה יורקת, מסתכלים, רואים את הפנים של הנפטר. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל ככה מספרים. עצם זה שמספרים את זה, זה כבר מספיק. כלומר, זה בא לומר שהרוק הוא כנגד הפנים. בסדר? זה מה שלמדנו באות וו. ועכשיו אנחנו מגיעים לאות זין. ולפעמים יש. הנה, אני קורא כאן באות זין. ולפעמים יש. שהמוכין והשפע האלוהי הוא בהיעלם בבחינת עיבור. כלומר, יש משהו שאני יודע שאני הולך להבין אותו, אבל אני עוד לא הבנתי אותו. זה בהיריון אצלי. זה משהו שמתבשל, כמו שאומרים. אז זה אמנם כבר לא אחור, אבל זה עוד לא פנים. זה אני בדרך לאינטואיציה, אבל זה עוד לא הגיע. אז מה עושים כדי לשחרר? לשחרר את ההכרה? צועקים. עכשיו אנחנו נלמד על הצעקה. בבקשה, ללא תרגול. ואז יפה צעקה לאדם. כשאישה יולדת, מה היא עושה? היא צועקת. הצעקה זה עוזר גם לשחרר. אז גם פה יש צעקה שאדם מרגיש שיש חסימה. אז הוא צריך לצעוק כדי לשבור את החסימות. איפה החסימות האלה נמצאות? בתוכו. הוא צריך לשבור, לקרוע משהו. כן? למשל, יש הלכה, המקביע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. זה לא יפה להקביע את הקול כשאתה מתפלל. אז מה זה צעקה? צעקה זה לא תפילה. צעקה זה למעלה מתפילה. אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אז מה, ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפילה, בין בתורה, כשנתעלם המוחין. כלומר, כשיש היעלמות של ההבנה. כי היעלם, היינו עיבור. זה בבחינת צור ילדך תשי. מה זה תשי? תשכח. כן? לשכוח. אבל זה גם לשון תשוט כוח. כמו וכוח עין ללידה. זה פסוק כזה. הושיע, כי באו בנים עד משבר. מה זה משבר? זה המיטה שעליה אישה יולדת. וכוח עין ללידה. כמו אישה שתשה כוחה מלילד. ובשעה שהיא קורעת לילד, רמת עין קלין. מה בעיה? משהו לא ברור? טוב. כן, בשעה שהיא קורעת לילד, רמת עין קלין. מה? מה אתה שואל? מה זה רמת עין קלין? זה בארמית. פירוש של דבר, מרימה 70 קולות, כמו היא צועקת. עין, עין זה 70. אז רמת עין קלין היא צועקת ב-70 קולות. מה אתה אומר? כמניין תיבות שבמזמור יענך, ואז מולדת. זה מזמור כזה, יענך, למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. איזה מזמור זה? מזמור כף, נכון? אז אומרים שכשאישה יולדת, צריך להגיד את המזמור הזה. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, כדאי לומר את זה 12 פעמים, אגב, בזמן הלידה, 12 פעמים, וספר יונה, פלופ, הלידה קלה. אז עכשיו, בתוך המזמור הזה יש 70 מילים. זה כנגד 70 צעקות שלה. כן? ואז מולדת, והשבעין קלין, מה זה 70 קולות? הן בחינת 7 קולות שאמר דוד על המים. כן? איפה זה? במזמור כפתת, נכון? כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם יחולל הילות, ויחשוף יערות, כולו מרכבות. כמו שמה יש 7 פעמים המילה קול. אז יש 7 קולות שאמר דוד על המים, שעל מה זה מדבר שם? זה מדבר על לידת העולם, על בריאת העולם, שכל אחד כלול 110, כן? בכל אחד מהשבעה יש 10, אז 7 כפול 10 זה יוצא 70, יפה מאוד. והצעקה שאדם צועק בתפילתו ובתורתו, כשנסתלקין המוחין בבחינת העיבור, אלו הצעקות הן בחינת צעקת היולדת. זה מאוד מעניין. בכל אדם יש משהו שרוצה להיוולד. שרוצה להיוולד. אז צריך ללדת אותו. איך יולדים אותו? יש צעקה. כמו שאדם אומר שהוא לא מוותר, הוא לא מוכן לוותר, אז הוא שובר את כל המסכים. זה הצעקה. כן? אתם זוכרים מה שדיברנו מקודם? מה צריך כדי לזכות לשכל של פנים? צריך 7 הנרות, נכון? מה זה 7 הנרות? 2 עיניים, 2 אוזניים, אף ופה. וצריך לקדש אותם. ואם זה לא הולך, אז צועקים. כן? זה 70 קולות. והקדוש ברוך הוא שהוא יודע, יש בעברית, כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. דיברנו על זה פעם, נכון? מה זה המיילדות? המיילדות כתוב בלי וו שמה. צריך להיות כתוב עם וו. אז כאילו שכתוב המיילדת, אותיות, התלמיד. התלמיד זה המיילדת. אז מי הרע שהתלמיד מיילד? הרב. כן? הרב בהיריון, והתלמיד מיילד את הרב שלו. כן? כאילו יש בתוך הרב שלו משהו שצריך להוציא, לצאת, ואז התלמיד בא כדי לפתוח את הרב, הוא מיילד אותו. שמשל, מתלמידה יותר מכולם, נכון? זה מעניין מאוד, כי זה בדיוק הפוך ממה שמקובל בפילוסופיה. כן? בפילוסופיה דיברנו על זה ש... סוקרטס, שהיה הרב של התלמידים שלו, הוא אמר שהתפקיד שלו זה להיות המיילדת של התלמידים. יש לו גאווה. כלומר, הוא זה שנותן את התוכן של החוכמה לתלמידים. אבל בישראל זה בדיוק הפוך. אנחנו תלמידי חכמים. מה זה תלמידי חכמים? תלמיד של חכם שקדם. אז יש ענווה. כלומר, התוכן שנמצא ברב הוא לא בא מהרב, אלא הוא נושא את זה בקרבו כאישה בהיריון. אז מה שאומר כאן, והקדוש ברוך הוא יודע תעלומות של המוחין, איך נתעלמו? הוא מאזין צעקתנו, והצעקה הוא במקום צעקת השכינה. כאילו השכינה צועקת, ואז מולדת המוחין. וזה בחינת הקול מעורר הכוונה, היינו המוחין. יש ביטוי כזה. שתפילה בקול זה מעורר כוונה. מה זה הכוונה? לא סתם כוונה של אדם מתרגש, אלא כוונה שהוא מוליד את המוחין, כמו יש לו הבנות חדשות, מכוח הצעקה. וזה בחינת תיקלם 7 ימים. על מי זה נאמר? מרים. על מרים, נכון? שמרים היא דיברה נגד משה. ומשה הוא דווקא מתוקן ב7 הנרות, כן? משה הוא מתוקן בעיניים, באוזניים. בחותם ובפה. ומה היא חושבת? שמשה לא בסדר. אז היא סותמת לעצמה את 7 הקולות. אם היא סותמת את 7 הקולות, מה היא צריכה לעשות? לצעוק. מה זה הצעקה? זה נקרא תיקלם 7 ימים. מה זה 7 ימים? זה בחינת 7 קולות של דוד כנל, שהם 70 קלין הנל שצריך לצעוק כדי להוציא אור הפנים הנל מהעלם אל הגילוי. כלומר, זה מה שהייתה צריכה בעצם מרים לעשות באותם 7 הימים, הייתה צריכה לצעוק. והגילוי זה בחינת לידה, ואז אחר הלידה, דם נעכר ונעשה חלב. וזה בחינת תיקלם, כי הכלימה, אזל סומקה ואתה חיורה. היינו דם נאחר ונעשה חלב. וזה צור, לכן זה דומה, כן? הכלימה היא דומה בדיוק למה שקורה מבחינה הורמונלית אחרי הלידה. שהדם נאחר ונעשה חלב, דאזיל סומקה ואתה חיברה. מובן? מה לא מובן? למה זה לא מובן? מבחינה מה? זה כמו בבושה, נכון? כשאדם נחלם, אז היא סומקה ואת יחיברה? כן או לא? אני שאלתי אותך שאלה, אתה יכול לענות בבקשה? מה? זה לא נכון שאת... כשאדם מתבייש, מה קורה לו? אז היא סומקה ואת יחיברה, נכון? וזה אתה לא מבין. איך אני צריך לדעת שאתה לא יודע את הפירוש של המילים? חשבתי שאתה יודע את פירוש המילים, לכן לא ראיתי לנכון לתרגם, כי לא רציתי להכביד. אבל אם אתה אומר, אני לא יודע מה זה אזיל סומקה ואת יחיברה, אני מוכן לתרגם, אין בעיה. רק שאני לא עושה את זה, אם אין שאלה. כן. אזיל סומקה הולך האדום, ואת יחיברה בא הלבן. אדם מתבייש, הצבע האדום שיש לו בפנים, נעלם. במקום זה, פניו מחבירות, נכון? אתי סומקה, זה אזיל סומקה, אתי חיברה. זה בדיוק מה שקורה בלידה, שאדם הופך לחלב. האדום הפך ללבן. אז בעצם יש איזה דמיון בין ההולדה, התהליך של ההולדה, שתלוי בצעקות, לבין הכלימה. אדם מתבייש, גם זה מוליד אצלו משהו. זה מוליד את אור הפנים אחר כך. מה?
חוץ מההקשר ההורמונלי.
כי כשהוא מתבייש... אז הוא משנה את היחס שלו אל השבעה נרות. הוא שם לעצמו, לב לתקן את העיניים, את האוזניים, את האף ואת הפה. נכון? אז על ידי כך, הוא נולד מחדש. כן. זה גם הזוהר אומר, שהבושה מחפרת על כל העבירות. כן, מה אתה אומר? כן, נכון, זה רק הדמיון של ה... זה דמיון צורני, כן. וזה צור ילדך תשי. כן, מה שאמרנו, שזה ה... כשאין כוח ללדת, צור ילדך תשי. ראשי תיבות של צעקתנו יודע תעלומות. איפה זה כתוב, הביטוי הזה, צעקתנו יודע תעלומות? בסוף תפילה הטענה בכוח, נכון? שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. וזהו... תשי, כן? ראשי תיבות של תיקלם שבעת ימים. אה? לא הבנתי. וזה יפה, יפה. שיש קוראים את זה אחרי מזמור לדוד, אפול השם בן אלים, ששבו שבעה קולות בשבת. כן. כנגד השבעה, יפה, יפה, שבעה קולות. כנגד זה, השבעה פסוקים של ענה בכוח. כן, יפה. לא חשבתי על זה. אגב, זה לא נמצא בכל הנוסחים, אבל בחלק, בנוסחים שזה נמצא, זה נמצא. כן. מה, צעקה? זה הצעקה, אני לא יודע מה זה צעקה שאנחנו לא מכירים. לא, לא, זה צעקה שאנחנו מכירים. אתה שואל אם זה אקוסטי? מה זה צעקה רגילה? אני לא יודע מה זה. זאת אומרת אקוסטית. כלומר, אתה מתכוון לאקוסטי. קולי. כן? אתה מתכוון שזה משהו פיזי. לזה אתה מתכוון. התשובה היא שזה גם. אבל זה לא מתחיל מזה. כלומר, שזה הצעקה היא הביטוי למשהו שצועק בקרבו. יש בגמרא שהעונה אמן יהה שמי רבה בכל כוחו, אפילו גזר דין של 70 שנה קוראים לו. מה זה בכל כוחו? אז יש שם רש"י ותוספות, נכון? רש"י אומר, בכל כוחו, צועק. והתוספות אומרים, כוח כוונתו. מי צודק? שניהם. כלומר, אם אתה סתם צועק, לא מתוך כוונה פנימית, זה לא שווה כלום. זה סתם אתה עושה רעש. כן? כוונה, בכל כוח כוונתו, אז גם יש איזה ביטוי, שאדם מתרגש וזה הוא צועק. עכשיו, הצעקה לא צריכה להיות צעקה משונה, אמרו כן, הפוסקים, שאין הכוונה שהוא צורח. יש לפעמים אנשים שצורכים בקדיש, אמן, יש מרבה. הם חושבים שעל ידי זה, אם יש גזר דין, זהו נקרא. זה לא ככה. הכוונה, כוח כוונתו, שהצעקה הזאת היא מבטאת את הדרישה שיהיה שמי רבה מברך, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתברך בעולם, ושיתגדל ויתקדש שמי רבה. כלומר, הדברים האלה, זה כוונה שעל פי זה האדם חי. כיוון שהוא חי את זה, אז הוא לא יכול לא לצעוק את זה. מה הכוונה? לא שזה בכאילו טריקים. וכשאדם לומד תורה, אני עובר כאן לאות חטא. מדוע? כי סיימנו את עוד זין, אז אחרי זין בא עוד חטא. וכשאדם לומד תורה, ואין מבין בה שום חידוש. לפעמים זה קורה. הוא לומד, לא מבין כלום. שום דבר, סתום לגמרי. אולי הוא מבין את המילים מקסימום, אבל לא מתחדש אצלו שום הבנה חדשה, שום דבר. הוא בדיוק מה שהוא היה לפני הלימוד. זה מחמת שהמוחין והשכל של התורה והלימוד הזה הם בבחינת עיבור. וזה נקרא בשם יעקב, ולא ישראל. כן? זה תורה קטנה, יעקב. כי יעקב זה בחינת עיבור, בחינת בבטן עקב את אחיו. זה פסוק ב... הושע. נכון. על מי זה נאמר, בבטן עקב את אחיו?
יעקב.
על יעקב אבינו. מה המשך הפסוק? ובעונו שרה את אלוהים. נכון? איך אני יודע? זה הפטרה. הפטרה צריך לדעת. טוב. בחינת בבטן עקב את אחיו, ואז צריך לצעוק הקלין הנעל. וזה בחינת הקול, קול יעקב. כשהוא בבחינת יעקב, צריך לו הפלין. מה זה קלין? קולות. זה ברמית. כדי להוציא המוחין בבחינת לידה. ומי שתורתו בלא הבנה הבא, שום חידוש, אז מה יעשה? יש לו תורה, הוא מבין, אבל הוא לא מצליח לחדש שום דבר. אז מה הוא יעשה? אין לדרוש אותה לרבים. כלומר, תשמור את זה אצלך בבית, אל תיתן על זה דרשה בבית הכנסת. כי התורה הזאת, שהיא בבחינת יעקב, בבחינת עיבור, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה בבחינת ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו אליו ולגלוגו. אבל לדרוש אותה כמו שהיא לרבים, כן לדרוש אל הדברים המבוררים, כמאמר הגמרא, אמור לחוכמה, חוטיאת, אם ברור לך הדבר כאחותך שאסורה לך, אמור ואם לא אל תאמרהו. כלומר, יש לך תורה, כל הכבוד, אבל זה לא יכול לעבור לציבור. לציבור צריך תורה שנותנת חידוש. אם אין חידוש, אל תלמד את זה.
מה?
מה היה בדור הקודם?
רק אם זה מגיע מהמקום הכי גבוה, מהקדושה הכי גבוהה, אז באמת אפשר לבאר את זה לכולם.
כן, אבל למה זה קשור לדור הקודם?
התורה.
התורה הקודמת, כן, כן. כן, זה נכון, בדיוק. כלומר, אתם רואים פה שרב נחמן צועק בעצם, הוא רוצה שהתורה שתלמד תהיה תורה שיש בה חידוש. חידוש הכוונה שיש שינוי בעולם על ידי זה. זה אותו הדבר. מתי דבר משנה משהו בעולם? כשהוא מבורר. דבר שהוא לא מבורר, הוא לא משנה בעולם. הרי יש ביטוי כזה, ודגלו עליי אהבה. אז חז"ל אמרו, מה זה ודגלו? שעם הארץ שקורא לאהבה איבה. כגון ואהבת, הוא אומר ואייבת. כן, אויב עמו ישראל. זה ממש חמור הדברים האלה. כן? או כל הנשמה תחלל. כן? אפשר להגיד דברים כאלה. כן? אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כן? ודגלו עליי אהבה. אף על פי שהוא מקשקש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אוהב אותו, בסדר, אבל אל תלמד את זה בציבור. זה שהוא אומר, כן? כן, בבקשה.
איך רב או כלי חכם יכול לדעת שהחידוש שלו הוא רצוי או יונק משורשים של קדושה?
איך אדם יכול לדעת שהחידוש שלו רצוי או יונק משורשים של קדושה? אז אם הוא נזהר בשבעת הנרות, הוא יודע. מה שהוא אמר. נכון? טוב. וזהו כי יעקב בחר לו יא. כשהיא בבחינת יעקב, בבחינת העיבור בלא מוכין, זאת הלימוד, בחר לו הקדוש ברוך הוא, בבחינת ודגלו עליי אהבה. ואין לדרוש אותה לרבים, כלומר זה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בחר לו יא. כן? את יעקב. אבל ישראל, כשכבר מגיע לתורה שלמה, צריך למסור אותה לרבים, לסגולתו. מי זה סגולתו? עם ישראל. ישראל, אותיות, לי, ראש, היינו התגלות המוחין, המשכת אור הפנים הנעל, שפע האלוהי הנעל, בתוך הפנימי כנעל. וזה בחינת ישראל, בבחינת ישראל אשר בך התפאר, בך, דייקה, שיתמשך עטרת תפארת, היינו המקיפין הנעל, בך, בך, בתוך הפנימיות, לסגולתו. זאת התורה, יכול לדרוש אותה לרבים. כן, שזה אדם שכבר מחדש. מה החידוש? שהוא מביא מהאורות המקיפים לתוך הפנים שלו. כי אנחנו נקראים עם סגולה. לכן ישראל היא סגולתו. עכשיו, זה, מה זה עם סגולה? כמו סגולה שעושים לרפואה. כן, קח את זה, זה סגולה. כן, יש אנשים מוכרים סגולות. למשל, זה סגולה לפרנסה. האם הוא משקר? לא. כן, הוא לא אמר של מי, אבל זה סגולה לפרנסה, זה בטוח, כן? אתה משקיע, אתה לוקח, נגיד, חוט אדום, 80 מטר, מוכר 10 סנטימטרים ב-20 שקל. נו, אז זה סגולה לפרנסה, לא? טוב. אף על פי, זה כמו הסיפור עם ההרינג הידוע, כן? טוב. אף על פי, שאין הטבע מחייב שיהיה זה לרפואה, כלומר, מבחינה טבעית, אין שום קשר בין הסגולה לבין הבחירה, לבין הרפואה. אף על פי כן הדבר הזה מסוגל לרפואה. וזה למעלה מהטבע של השכל האנושי מבין זה. כמו כן, אנחנו, לקח אותנו השם יתברך לעם סגולתו. אף על פי שאין השכל האנושי מבין את כל זה. איך לקח עם מתוך עמים, כמו בשעת קריאת ים סוף, שכתרג מידת הדין הללו, עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, בראשית רבה פרק נ"ז ובשמות רבה פרק כ"א. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם קדוש. נמצא שזה הדבר כמו סגולה שהוא למעלה מהטבע, למעלה משכל אנושי. וזה בחינת מקיפין כנ"ל. ומי שזכה לאלו המקיפין, להוליד אותם ולהכניס אותם בפנים כנ"ל, נמצא שזכה להבין את הסגולה. בוודאי היושר לגלות הסגולה לעם סגולה. כלומר, אם אתה מבין משהו, כלומר, אתה זכית לאותה סגולה, תמסור אותה לעם סגולה. בכן, כל אחד ואחד, לפי בחינתו, יש לו פנימי ומקיף. כלומר, אז זה בעצם מה שזה אומר, שצריך לצעוק. על ידי הצעקה, אז הסגולה יוצאת החוצה, אור הפנים. וכל אחד לפי בחינתו, מה שחננו השם שיכניס המקיף לפנים, ולהבין ולחדש איזה דבר היושר מחייב, שיגלה ויכניס זאת ההבנה של הסגולה, שהיה אצלו סגולה, שיגלה לעם סגולה ולהיטיב מטובו לאחרים. עד כאן מובן. אם אתה גילית משהו שיש בו חידוש והוא מבורר אצלך, אתה צריך להעביר אותו לאחרים. הרי עיקר מצוות לימוד תורה, לפי חלק מהפוסקים, זה מצווה ללמד תורה. כן. וגם היו אומרים בקיבוץ פעם, אם אתה מצאת משהו טוב, אל תשמור אותו לעצמך. תן אותו גם לאחרים שיהנו מזה. נכון? בגלל האמירה הזאת, הוא קם מכון מאיר. לא סתם. כן? ראית את הסרט על מכון מאיר? אז יש סרט על מכון מאיר, שזה מסתיים שם בדברים של הרב ביגון, שהוא אומר שבקיבוץ היו אומרים שאם מצאת דבר טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן אותו לאחרים. אז כיוון שהרב ביגון אומר שהוא מצא את הקרבה ליהדות בתור דבר טוב, אז הוא מעביר את זה לאחרים. אם אתה יודע שאתה לא מתוקן, איך זה יכול להיות שאתה בכלל לא מתוקן? לא, בגדול או בקטן. זה אמירות. זה לא מתוקן. חס ושלום, אתה לא מתוקן. אתה לומד במכון מאיר. לא היו מקבלים אותך למכון אם לא היית מתוקן. יש לנו כלל, הרי אסור ללמד מי שלא מתוקן.
לא, אני לא רואה בכל השבל. אחד כן, מה שיש לו. מה שאני כבר להגיד, אם הוא יכול להגיד בכל, זה לא
נכון. טוב. וזה פירוש, פירקה, אבל זה לא ישמש הדבר לתירוץ שלא ילמדו. אז זהו, אז שלא ישתמשו בתירוצים. בלי תירוצים. עכשיו יוצא לפי זה שיש לנו פה שלוש מדרגות של הבנה, אם אני מסכם. יש ההבנה של אור מקיף, זה מה שלעתיד לבוא יתגלה, בינתיים זה לא גלוי. יש מה שמאור מקיף אדם מצליח להכניס לתוך האור פנימי שלו, ואז יש לו חידוש תורה, ואז הוא יכול ללמד אותו לרבים. ויש מצב שדברי תורה הם רק בעיבור אצלו, זה קטן, זה טוב לפני הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא יכול ללמד את זה לרבים. כן, שלוש מדרגות. כן, לא משנה באיזה סדר אתה אומר את זה. וזה פירוש, עכשיו, כל מה שאמרנו, זה כתוב בספר הזוהר במילים ארמיות. וזהו פירוש, פרקה רביעה דספרה דצניעותה, עתיקה תמיר וסתים, זעירה דאנפין, התגליה ולא התגליה. כן, כל המשפט הזה, כל מה שאמרנו, מסביר את המשפט הזה. מסביר כך. עתיקה, מה זה עתיקה? זה בחינת המקיפין הנעל, שהם תמורים וסתומים מכל צד, בכל המשך הזמן של העולם הזה, ולא יתגלה אלא לעתיד. לא, זה ההבנה העתידית שלנו, מה שאנחנו בסוף נבין. זה נקרא עתיקה. אז מה אומר על זה הזוהר? תמיר וסתים. זה סגור, סתום, אתה לא מבין כלום.
כן.
לא, אם אתה מתקן את שבעת הנרות, משהו מזה מאיר בך. אבל זה לא הדבר המקורי, זה לא ההבנה המקורית. אבל בזעיר אנפין, מה זה? זעירה דאנפין התגליה ולא התגליה. מה זה זעיר אנפין? חוכמות של האדם. יש לנו גם כן שכל, השכל שלנו הוא מצומצם יותר, הוא נקרא פנים זעירים, זעיר אנפין. שהאדם יכול להשיג אותם, יש בהם. גם בהם יש פנימי ומקיף. וכל אחד לפי בחינתו, יש לו פנימי ומקיף. ואלו המבוכות הנעל שאי אפשר לשכל האדם להשיגם, הם מבחינת עתיקה. כלומר, יש שאלות שאתה לא מצליח לפתור בכלל בעולם הזה, זה עתיקה. וכל החוכמות שיכול מוח האנושי להשיג אותם, הם בחינת זעירה דאנפין. ולפעמים הם בהיעלם, בבחינת עיבור כנעל. וזה בחינת לא התגליה, לא נתגלה. וכשנתגלה לו אז בבחינת התגליה, וכשנתגלה לו אז בבחינת התגליה. לכן אומר הזוהר, זעירה דאנפין, התגליה ולא התגליה. יש שתי בחינות, ככה וככה. וכל זמן שהיה הדבר אצלו בבחינת לא התגליה, בבחינת תיעלם, הווה אצלו כמו סגולה כנל, שהוא למעלה משכלו. ואחר כך, כשנתגלה לו, אז יטיב מטובו לאחרים, וזה מפסיק להיות סגולה, אז הוא יכול ללמד את זה לעם סגולה. כן, בבקשה.
יש לי וורט על מניטו.
יש לך וורט על מניטו. כן.
ו... התגליה, שדווקא בגלל שהוא הבין את האלף התו של גליה, של צרפת, אז כן. הוא היה יכול לגלות את כל התורה, אבל מסגים שהוא
גילה. מה שאתה אומר הם דברים עמוקים מדי בשבילי. אז אצלי הם יישארו סתומים, אני לא אלמד אותם לאחרים, אתה יכול ללמד אותם לאחרים. כן.
זה המעקב שלך.
כן? מה?
כשהתורה שהתחילה לדבר על קדם ואחור,
כן.
אז כל מה שאחר כך מובא, נכנס רק לקדם וגם לאחור. כל ההמשך של התורה.
כל ההמשך של התורה הזאת? נדבר רק על הקדם. שגם באחור יש סתים.
יש מקיפים, יש פנימי.
כן, נכון. הוא לא דיבר על זה, זה הכל. הוא לא דיבר על הכל.
אבל למה זה חשוב
דווקא
לומר שזה
בקדם?
זה בשניהם.
בגלל שמה שהאדם משתוקק אליו, האדם משתוקק להכרה של קדם. הרי ההכרה לא של קדם, זה כל אחד יכול להגיע, רק שיפעיל את השכל שלו. אבל ההכרה של קדם, היא תלויה גם בתיקון מוסרי. לכן פה יש צורך ב... במאמץ. לכן הוא אומר שצריך ללמוד אצל הרב ולא, ולא בספר וכו'. כל משהו. כן. נחמו, נחמו עמי. יאמר אלוהיכם. מה זה קשור למה שדיברנו עד עכשיו? לכאורה זה לא קשור בכלל. אבל אני אגיד לכם את האמת. הרי לפני שתי תורות דיברנו על פרשת חוקת, נכון? אז מן הסתם שרב נחמן לימד את תורה כף בפרשת חוקת. התחיל את פרשת, את התורה כף א' בפנחס. זה כבר קרוב לימי בין המצרים. אז הוא הגיע כבר לפרשת ואתחנן, שהיא פרשת נחמו, והיא דורשת נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. לכן רב נחמן ממשיך בכיוון הזה. כן?
זה מה שדיברנו,
עד
שעל ידי הדיבור ירושלים נגאלת.
על ידי הדיבור ירושלים נגאלת.
הבירור על לב ירושלים.
נכון, נכון. אבל כאן הוא יסביר את זה בנושא של מקיפים ולא מקיפים. עכשיו כאן, לכאורה, מה שהוא יאמר כאן, אין לו קשר למה שנאמר מקודם. אבל לקראת סוף הלימוד יתברר שיש קשר עצום בין מה שהוא אומר עכשיו לבין מה שהוא אומר מקודם. בסדר? אז לכן צריך קצת סבלנות כשלומדים את רב נחמן. טוב, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. כל הצרות והייסורים והגלות. וואו, שנו עכשיו הולכים ללמוד סוד גדול, נכון? למה יש צרות? למה יש ייסורים? למה יש גלות? באמת זה כתוב מפורש בנביא ירמיהו. לכן גלה עמי מבלי, ומה המשך? לא. אז זה בישעיהו. נכון, אתה צודק. ישעיהו. לכן גלה עמי מבלי דעת. כלומר, כל הגלות זה בגלל שאין דעת. וכדי לקנות דעת. לכן המקום שאליו גלו ישראל בבבל, קוראים לו נהר דעה. נהר דעה, המקום שבו הדעת. אז מה הוא אומר כאן? כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות, בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת? מה המשך של הביטוי שם בגמרא? דעת חסרת, מה קנית? יש אנשים שכל ימיהם רודפים אחרי קניינים. יש לו מנה, רוצה 200, רוצה עוד ועוד, אבל אין לו דעת. אז בשביל מה זה טוב? יש מי שקנה דעת, אז יש קנה דעת, יש לו הכל, הוא לא צריך כל שאר הדברים. תדע? דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? וכתיב, לכן גלה עמים בלי דעת, ועיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד, מחמת הדעת שירבה הדעת שידעו הכל את השם. ועל ידי הדעת יוכללו באחדותו, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו. כי על ידי הידיעה נכללים בו, כמאמר החכם, אילו ידעתיו, הייתיו. ועיקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שאמרו, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה. ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב, ויהיה כולו טוב, כמה אמר חזל, אתו העידנה, לאוויר אחד הוא, כמו מביכי עכשיו השם הוא לא אחד, שהנביא אומר ביום ההוא יהיה השם אחד. ותרצו לעתיד לבוא כולו הטוב והמטיב, כמו שבעולם הזה על שמועות טובות מברך הטוב והמטיב, על שמועות רעות דיין האמת, ולעתיד לבוא גם על הרעה וגם על הטובה מברך הטוב והמטיב. זה מה שישתנה בתפיסה, שאדם יראה את הטוב בכל דבר. זה הדעת שהתגלה, ועל ידי הדעת האדם מתאחד בבורא, ואז הוא זוכה לחיי נצח כשם שהבורא נצחי. זה מעניין מה שהוא אומר כאן, כי זה קצת מזכיר את השיטה של הפילוסופים הקדמונים, שאמרו שעל ידי שהאדם מרבה דעת, הוא קונה נצחיות. שעל זה היו הרבה ויכוחים, ויש הרבה מגמות אצל גדולי ישראל להגיד שדווקא המצוות, קיום המצוות הוא זה שמקנה את הנצחיות, אבל רואים דווקא באופן מפתיע שרב נחמן מבין שגם המצוות זה בגלל הדעת הגנוזה בהם שהמצוות מביאים לחיי נצח, ולא מצד עצמן. כן. זה לא עם ממרה של חזל, זה פסוק בקהלת. כי ורוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. אמר על זה הרבי מקוצק, יוסיף דעת יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. יוסיף. נכון, זה כואב, הדעת זה גורם כאב. בגלל שאני מכיר כבר משהו, ואני רואה את ההפרש ביני לבין מה שאני מכיר. עוד לא הגעתי, אז זה כואב. יוסיף דעת, יוסיף מחור. אבל מה, זה כדאי. רק שיוסיף. אבל. כלומר, זה לא פסוק שבא להגיד להיות ראש קטן. בכלל לא, כן. נכון, צריך לחקור את הטעמים של המצוות. אדם שאיננו חוקר את טעמי המצוות, הוא הופך להיות מכונה. אמרו לו, אתה צריך להניח תפילין. כן? מה זה? תיקח את זה, תקשור. כן? זהו. אתה לא מבין. זה זכר ליציאת מצרים. זה זכר ליציאת מצרים. אז מה לי משמעות עכשיו עבור? כי יציאת מצרים זה מה שמחנך את האדם לחירות. אם יש חירות, אז זה אומר שהטבע הוא לא הכל. אם הטבע הוא לא הכל, אז אני יכול לשנות את עצמי. יש התגברות על היצר הרע. אם יש התגברות על היצר הרע, אז אפשר לתקן את העולם כולו ולפתור את בעיית הרעב בעולם. כל זה קשור להניחת תפילין. למה? צריך לראות. איך התפילין הם זכר ליציאת מצרים. גם זה צריך ללמוד. אבל אני יודע שגם המצרים הקדמונים הניחו תפילין. על המקום של הדעת פה. רק שזה היה עגול, זה הנחש. ואילו התורה משתחררת מן העיגול הטבעי, והיא מגיעה למדרגה של קווים ישרים, נכון? זה מרובע התפילין. זה העולם המוסרי. נכון? כן, בבקשה. אתה מתכוון שהציווי לאכול את עץ הדעת, יש לו זמן. נכון? כתוב מפורש, יש ציווי לאכול את עץ הדעת, נכון? בפסוק שמדבר על זה, ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה כל עץ הגן? זה כל העצים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. זה נקרא העצים, זה כל עץ הגן. צריך לאכול מעץ הדעת, זה מצווה לאכול מעץ הדעת. נכון? אז זה שם נמצא המצווה. אלא מה אתה אומר? יש זמן לאכילת עץ הדעת. איך אתה יודע שיש זמן לאכילת עץ הדעת? מה הפסוק הבא אומר? ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זאת אומרת, כל זמן שהאכילה גורמת לך למות, אל תאכל. אז יוצא לפי זה שצריך לקחת תרופה נגד מוות, ואז, אחרי שלקחת תרופה נגד מוות, לא רק שמותר לאכול מעץ הדעת, אתה חייב לאכול את עץ הדעת. לא תאכל, אתה פושע. החטא של של הנחש היה שהוא רצה שאדם יאכל את עץ הדעת לפני שהוא לקח את התרופה נגד מוות. מהי התרופה נגד מוות? עץ החיים. הוא צריך לאכול עץ החיים קודם, ואחרי זה עץ הדעת. נכון, ודאי הוא רוצה. וייתם כאלוהים, כתוב לו. טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. שעיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד לבוא מחמת הדעת. זה הסוד הגדול של אכילת עץ הדעת לעתיד לבוא. כן. ואפילו הגויים ידעו ביתרון הדעת. אבל לא כמונו. כן, כלומר, יהיו מדרגות בדעת. מה הן המדרגות בדעת שיהיה אצל הגויים, אצל בני ישראל, בתוך בני ישראל המדרגות השונות? אתם רואים שהוא כותב על זה פרק יחסית ארוך, אבל דווקא כתוב בעברית יחסית פשוטה. אז אם היה לנו זמן, היינו קוראים את כל זה, אבל מאחר ואין לנו זמן, אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, אמן. כל טוב.